שלום, הגעתם לאינטרסנטים, הפודקאסט הכלכלי היומי של דה מרקר, היום יום ראשון, היום ה-191 למלחמת חרבות ברזל, אבל אולי גם היום הראשון למלחמת ישראל-איראן. בעזה יש עדיין 133 חטופים, החמאס, ככה אנחנו שומעים, נתן תשובה שלילית לניסיון העסקה האחרון, ובאולפן איתן אבריאל וסמי פרץ, אני אחרי לילה לבן, אני חושב כמו חלק גדול למדינת ישראל, לא ממש ישנתי עד הבוקר.
כן, גם אני, שמעתי את מטוסי חיל האוויר מעליי, לא יודע מאיזה מרחק, והאמת, תוך כדי שאני שומע את המטוסים, אני גם אומר לעצמי ככה, מאיפה הם באו עכשיו? מה הם עשו בדיוק? מה עבר על אותם אנשים במהלך הלילה, שבו אנשים במיטות ובממדים ומול המסכים, אבל הרבה מאוד אנשים באוויר, 24-7 כזה, ובעצם, כן, לילה היסטורי. לילה היסטורי, ואנחנו תכף כמובן נדון בו.
לילה היסטורי ונדון בו, וכן, אפשר לחשוב שוב פעם על כל אלה שמבקרים מהנדסים, ומבקרים מידע, ומבקרים מדע, ומבקרים טייסים. אבל אולי לא נשאיר את זה לפעם הבאה. אז בדיוק, לאחר הלילה היסטורי שבו איראן שיגרה לישראל מאות טילים בליסטיים, טילי שיוד וכתבאמים, שכמעט כולם יורטו על ידי המערכות ההגנה האוויריות שלנו, ואחרי שהאיראנים שהודיעו שמבחינתם החשבון נסגר, אז הכדור נמצא בידי שני אנשים. מצד אחד ראש הממשלה בנימין נתניהו, ומהצד השני נשיא ארצות הברית ג'ו ביידן. נתניהו כנראה רוצה, ממה שאנחנו שומעים, תגובה משמעותית, אולי בעיקר כי השופרות של הימין זועקות לעברו שהוא חייב להיכנס בהם. צד שני, ביידן מבקש שקט ולגמור את המלחמה, כי הסיפור הזה עולה לו במחירי נפט גבוהים, אינפלציה, ירידות בבורסה, וכל זה חצי שנה לפני הבחירות מול דונלד טראמפ, ממש ממש לא מתאים לו. נתניהו וביידן דיברו אתמול בלילה אחרי המתקפה האיראנית, ויחד עם אלון פינקס, מי שהיה קונסול ישראל בניו יורק, אנחנו ננסה לנחש מה נאמר בשיחה הזו.
כן, אז מה שקצת מפתיע זה שהבורסה בתל אביב מאוד רגועה, למרות כל מה שקרה בלילה, למרות שמתקפת טילים, למרות עליית מחירי הנפט, ולמרות הירידות החדות בוול סטריט ביום שישי, מעוררת השאלה, האם הסוחרים מהמרים על שבוע שקט בזירה הביטחונית? את זה אנחנו כנראה נדע מחר טוב יותר, משום שהיום ביום ראשון אין הרבה מסחר בעולם. מחר נדע מה קורה עם שוקי הנפט העולמיים. זה חשוב כי מחירי הנפט משפיעים על האינפלציה, זה מתגלגל להרבה מאוד מחירים של מוצרים, זה גם משפיע כמובן על הריבית, על מחירי המניות בשווקים בכל העולם, וכדי לנסות קצת להבין את המנגנון הזה ולאן בדיוק הולכים מחירי הנפט, נדבר עם דפנה מאור שהיא עורכת הכלכלה הגלובלית שלנו.
ובמידה רבה, בגלל שכל תשומת הלב הציבורית התמקדה בימים האחרונים בהכנות למתקפה האיראנית, אז רבים בציבור פספסו סיפור שבימים רגילים היה צריך להרעיד את המדינה. עדות מתוך דיון בבית המשפט בארצות הברית, שבה עורך דין ישראלי מצהיר שהוא נתן שוחד למי שהיה אז מפכ"ל למשטרה בישראל, יוחנן דנינו. מי שחשף את הסיפור הדי מטורף הזה הוא גור מגידו, התחקירן שלנו, והוא יהיה איתנו כדי לספר אותו וגם להסביר מדוע היועמ"שית חייבת, אבל ממש חייבת, להורות מיד על פתיחה של בדיקה או חקירה ישראלית בפרשה. אנחנו מתחילים. שלום לאלון פינקס.
שלום איתן, שלום סמי.
פרשן לענייני יחסי ישראל ארצות הברית, לשעבר קונסול ישראל בניו יורק. בוא נעשה סימולציה וננסה לשחזר, אנחנו מנחשים כמובן, את השיחה אתמול, אני יודע, 2:30-3 לפנות בוקר, שאון ישראל בין בנימין נתניהו ראש הממשלה לבין ג'ו ביידן נשיא ארצות הברית. אנחנו יודעים ששיחה כזאת התקיימה. אנחנו... סמי פרץ ואני נהיה ראש הממשלה, ואתה תהיה ג'ו ביידן. בסדר?
אוקיי, אבל לפני שאנחנו עושים את הסימולציה, אנחנו צריכים לטובת המאזינות והמאזינים שלנו, להבהיר שאנחנו לא יודעים אם זו שיחה שביידן קיים מתוך דאגת בעלות ברית, או משום שהוא שמע כל מיני קולות קצת לא נורמליים עולים מהקבינט בלילה.
או, בדיוק. אז אני אתחיל ואחרי זה אתה תמשיך.
תתחיל, אתה לא הולך להיות ביבי, תהיה ביבי.
נתניהו בשתי קולות, אני אומר.
אני אשאר אני, אתה יודע מה?
היי ג'ו, איך אתה דואינג?
אני מאוד מודאג ממה שאני שומע, ממה שאני רואה.
אז זהו, אז ראית שמאיראן יירו עלינו, לא יודע, 300-400 טילים, טיפלנו בכולם, אבל אנחנו חייבים להיכנס בהם בכל הכוח. אנחנו חייבים להיכנס באימא שלהם, כי כל הבייס שלי וכל הבן גביר וסמוטריץ' וכל השופרות באינטרנט ובטיק טוק צועקים להיכנס בהם, להיכנס בהם. אז אנחנו רוצים לעשות פעולה משמעותית, ואנחנו רוצים שאתם תצטרפו אליה.
כן, טוב.
מה אתה אומר?
זה מתאים לך, לקבוע מדיניות לפי מה בן גביר או הבייס אמרו, ומה השופרות המליצו, ומה הוא כתב, ומה הוא שידר. תשמע, מבחינה טכנולוגית, הירוטים היו בהחלט מרשימים. אני רק בעדינות ובעדיבות ומתוך חברות מבקש להזכיר לך שאת הרוב ביצעה ארצות הברית, ביצעו ארצות הברית, בריטניה וירדן. אז עם כל הכבוד לטכנולוגיה הישראלית, ויש לי הרבה כבוד ועשיתם עבודה מרשימה, זו עבודה הגנתית.
רגע, מתמטית זה נכון מה שאתה אומר, אלון? סליחה שאני פנוי לך כאלון ולא כג'ו.
כן.
אלון ג'ו. יש כזה
אלון ג'ו.
מתמטית זה נכון? את רוב הירוטים עשו אחרים, לא אנחנו?
כנראה שאת רוב הירוטים עשו אחרים. אגב, אני לא יודע להגיד לך מבחינה איכותית,
מה פגע במה. כי כתבאמים כנראה זה
יירוט יותר פשוט מתאימים. כי כתבאמים, בדיוק, כי 85 כתבאמים, סתם מספר שרירותי שאני זורק, נניח שחיל האוויר הירדני וחיל האוויר האמריקאי, או האווירייה של הצי האמריקאי, ירתו 85 כתבאמים עוד מעל עיראק וירדן.
ואפילו הצרפתים, באמת.
ואפילו הצרפתים, וזה בסדר. אבל הטילים, הטילי שיוט, שתיאורטית היו צריכים להיות יותר מסוכנים, בהחלט, בהחלט הגיוני שהמערכות הישראליות, כולל חץ ואחרות, וקלה דוד, השתתפו גם.
אז רגע, אני אנסה רגע בכל זאת להיות ביבי של שנייה, אלון, ואני אשאל, אני אגיד את הדבר הבא, ג'ו, הרי מה אני אומר לך הרבה מאוד שנים? איראן היא הבעיה, היא מאיימת על שלום העולם, היא הסכנה, חייבים לפעול כנגדה, אנחנו רוצים שכולם יפעלו כנגדה, מה אתה עושה בעניין הזה? איך אתה עוזר לנו?
אני מנסה לעזור לכם הרבה שנים, רק אתם מסרבים. היה הסכם גרעין שער בנפשך שהוא עדיין היה בתוקף, לא היינו מנהלים את השיחה הזאת. אתה התנגדת להסכם הגרעין, סיפרת שיש לך הסכם יותר טוב, לא היה לך מעולם, אמרת שיש חלופות, לא הצגת אותן מעולם, אמרת שאפשר לתקן את ההסכם, אובמה שהיה נשיא כשאני הייתי סגנו, הזמין אותך להציג, לא באת ולא הצגת, במקום זה הלכת מאחורי הגב שלנו, ונעמת בקונגרס, משום שאצלך מדיניות נמדדת בנאומים, לא במעשים. שתיים, עברו 3 שנים, ושכנעת את החבר שלך טראמפ לצאת מההסכם. הוא לא היה צריך הרבה שכנוע, אבל אתה אמרת לו שהכל ייראה הרבה יותר טוב. ממה שטראמפ שנה אחר כך, ב-2019, אמר לנשיא צרפת עמנואל מקרון, על ההסכם, הסתבר שגם הוא הרגיש שקצת רימית אותו. אז המדיניות שלך לגבי איראן רחוקה מלהיות הצלחה. נכון שאתה שנים מזהיר, אבל תחת המשמרת שלך, בתור אחד שמציג את איראן כתכלית שליחותו ההיסטורית והפוליטית והאישית, מעולם איראן לא הייתה קרובה יותר לנשק גרעיני, כפי שהיא תחת המשמרת שלך. יחד עם כך, אני מחויב למה שאמרתי כל השנים, אני לא אתן לאיראן להפוך לגרעינית, אני לא סתם אמרתי בימים האחרונים שכדאי מאוד לאיראן למתן את התקפה שלה. אני חושב, מר נתניהו, אם תסתכל על ההתקפה, זה לא נעים, אני לא מקנה בציבור הישראלי שהיה בחוסר ודאות, אני לא מקנה במערכות הצבאיות שלכם שהיו על הקצה, אבל בוא נודה, מי שרוצה לפגוע ולהתחיל מלחמה, או להסלים משבר עד כדי מלחמה, לא מודיע שבוע מראש מה הוא הולך לעשות, וזה מה שהאיראנים עשו. והמסקנה של האנשים שלי במודיעין שאני קורא, אני ג'ו ביידן קורא, היא שהאיראנים רצו לעשות תצוגת תכלית, אבל לא באמת להסלים. ולכן כשאני שומע את הקולות אצלך בקבינט, נקה בהם ונפציץ אותם ותהיה תגובה חזקה ולא מידתית והלם ותדהמה, אני מציע לך לקחת את מה שקרה אתמול כהישג. יש פה סוג של הרתעה כלפי איראן, זה לא משנה כרגע אם ההרתעה באה מאיתנו או מכם, השילוב מספיק חזק, ואני מבקש ממך לא להסלים את זה.
עכשיו שאלה אם ביידן יכול באותה הזדמנות לבוא ולהגיד, ואני רוצה להזכיר לך, אמר נתניהו, שאני כבר משווק לך כמה חודשים את התוכנית שלי, שאומרת בונים פה ציר מתון, סעודיה, והאמירויות וישראל, וכולם יחד נגד הסיפור של ההתעצמות האיראנית. אבל אתה יודע שזה כרוך גם בזה שאתה תעשה צעדים פה, גם לפתרון הבעיה של עזה, אולי להכניס לשם רשות פלסטינית משודרגת, זה יעזור גם לפתרון הבעיות בלבנון. אז הלילה הזה, שאולי היה לילה מאוד מאוד ביטחוני, אולי תסתכל עליו גם לילה כשבו נפתחו אופציות מדיניות, או לא יודע אם נפתחו, כמו שנפל איזשהו אסימון לגבי בפני מה אתה עומד.
תראה, ג'ו, עכשיו אני נתניהו, כן? תראה, ג'ו, אתה מדבר עם בנימין נתניהו, אתה יודע שאני לא שותף שלך לדברים האלה. אני לא מוכן לשלם בשום מטבע פלסטיני בשביל דבר שהוא צריך להיות מובן מאליו. אני אמרתי לכם עוד לפני השבעה באוקטובר שאני בעד עסקה משולשת ישראל, ארצות הברית, סעודיה. לכם היו ספקות, גם בצד, גם מבחינת המימד האמריקאי-סעודי, וגם מבחינת הפלסטינים. אני אמרתי לכם אז, אסור לתת לפלסטינים וטו. עכשיו, ביידן יגיד לו, כן, אבל בשבעה באוקטובר היה בדיוק הווטו שנשבעת שלא יהיה ולא יקום. ולכן נתניהו, אני עכשיו חוזר להיות אלון לרגע, חברים, לכן נתניהו מבחינת ביידן הוא לא שותף לעניין הזה. אבל מה? כמו שאמרת בצדק רב, אני חושב, סמי, הערב הזה, או היממה הזאת, ואני לא יודע איך היא תתפתח, היממה לפחות שמאחורינו, הוכיחו שהתוכנית של ביידן, על אף שהיא מאוד עברירית או קצת וירטואלית בשלב הזה, היא המסגרת האסטרטגית הנכונה שאין בלתה.
היא היחידה שנמצאת כרגע על השולחן. כל השאר זה עניין תוצאתי.
הרי מה אומרת התוכנית של ביידן? ושוב, אני מסייג, המילה תוכנית מניחה שיש איזה נייר של 10 עמודים עם תמצית מנהלים של חצי... לא, אין.
מתווה.
בדיוק, לא, מתווה זה רב, זה שמור לכבוד הנשיא הרצוג. אבל מה אומרת התוכנית? קודם כל, היא בשלבים שכל שלב מותנה בהצלחה מסוימת של השלב שקדם לו. זה לא בנפרד, זה לא מודולרי. השלב הראשון הוא הפסקת אש עם עסקת חטופים, עד כמה שזה אפשרי כרגע בעזה. משם אנחנו הולכים להקמת כוח רב-לאומי בתוכו רכיב ערבי שכולל את סעודיה, ירדן, מצרים, קטר, האמירויות, אומן והרשות הפלסטינית, על מנת שתרחיב את השליטה הפוליטית שלה לתוך עזה, הרי זה כל הרעיון של מיתות פוליטי של החמאס. תוך כדי זה, ובהנחה שזה מתחיל לקרום עור וגידים, מתחילים צעדים של נורמליזציה בין ישראל לסעודיה, בין ישראל לקטר, וחידוש יחסים, כי בפועל הם לא קיימים עם האמירויות ועם בחרים. בשלב שאחרי זה, מתחילים לדבר על תהליך מדיני, ומכריזים שבסופו רצויה מדינה פלסטינית, אבל לא קובעים את התוואי שלה ולא מחליטים מראש איך היא תיראה, אלא נכנסים לתהליך. בתוך כל זה, ארצות תחת חסות אמריקאית, מקימים ברית הגנה אזורית שהיא לא נוקשה וברורה ומובנית כמו ברית נאטו, אבל היא מה שנקרא הציר שאתה תיארת. ישראל, ארצות הברית, סעודיה, מצרים, ירדן, פלסטינים, קטר, בחרן, אמירויות וכן הלאה. כל זה נתניהו מעולם לא אמר שהוא נגד, הוא פשוט לא אמר, הוא התעלם לחלוטין.
אבל זה העניין, אלון, נתניהו הוא לא אדם של הכרעות גדולות, הוא לא איש של הכרעות. השאלה היא אם הלילה הזה הוא game changer מבחינתו באופן שבו הוא מסתכל על זה.
אנחנו נכנסים עכשיו לפרשנות פוליטית ואני... בישראל פרשנות פוליטית היא כל כך ספקולטיבית שאני כמעט תמיד נמנע ממנה, אבל...
לא, גיים צ'יינג'ר לא במובן הפוליטי, אלא במובן דווקא לא, האסטרטגי. יש פה אבל... אירוע אסטרטגי
כן,
גדול.
כן, אבל סמי, התמצית של מר נתניהו היא פוליטית, היא לא אסטרטגית.
זה נכון.
הוא לא באמת מדינה, אם אתה מסתכל על הרקורד שלו, לא על היומרות שלו. בכל דבר גדול, אסטרטגי שהוא נגע, הוא נכשל. לא כי הוא איש לא חכם, אלא משום שתמיד היו שיקולים פוליטיים שהזיזו אותו הצידה או השיגו אותו אחורה. זה game changer רק אם הוא משנה לחלוטין את הגישה. אגב, פה, ושוב, אם כבר אנחנו בפרשנות פוליטית עסקינן, פה הייתי מצפה מהצמד המפואר גנץ את אייזנקוט, שלא לדבר על מר לפיד, יושב ראש האופוזיציה, לקום ולהגיד אנחנו מאמצים את מתווה ביידן, תוכנית ביידן, דוקטרינת ביידן, איך שלא תקראו. יש לנו השגות, יש לנו תיקונים, לא להכל אנחנו מסכימים, אבל אנחנו נכנסים אל זה כאל בסיס למסע ומתן.
כן, אבל, זה יהפוך, את הסיפור, את זה, אבל לא? זה יהפוך את הסיפור של נתניהו, זה אני האיש היחידי שימנע מדינה פלסטינאית, והדבר הזה עדיין מדבר לקהלים מאוד מאוד גדולים, בוודאי אחרי השבעה באוקטובר.
אז על זה יש לי רק תשובה אחת, אז בהצלחה. כן. שיהיה לכם בהצלחה. או כמו שהיו אומרים פעם, לכו בכוחכם זה.
כן, אז, זהו, אז בוא נפסק עם הסימולציה ונהיה יותר מדויקים. אחד, כשביידן אומר לביבי ולשאר העולם, אנחנו מחויבים למנוע מאיראן להפוך למעצמה גרעינית, והם הרי מעצמה כן. על סף גרעינית במקרה הטוב.
נכון.
ואם נתניהו בא עכשיו ואומר לו, בוא ננצל את מה שקרה, הם ירו ראשונים עלינו, בוא עכשיו ננצל את מה שקרה, ונלך יחד עם הצרפתים, מקרון ואני לא יודע מי, ונפציץ את מתקני הגרעין. הנה ההזדמנות שקיבלנו.
אף אחד לא הולך
אחרת, איך תמנע את מאיראן להיות...
אף אחד לא הולך למהלך כזה, בטח לא אמריקאים. מכמה טעמים.
אז אם ככה, ההבטחה של ביידן היא חלולה.
לא, הבטחה של ביידן היא לא חלולה. הוא הבטיח שאיראן לא תהפך לגרעינית. איראן לא גרעינית. אגב, גם טראמפ הבטיח לפניו, גם אובמה הבטיח לפניו.
כן, בסדר, אז כולם מבטיחים.
גם בוש יפתר, לא, אבל שים לב, יש שינוי, מאחר ואני שנים מתעסק בזה, אני ער לשינוי, למה שנראה סמנטיקה, אבל בעצם זו מהות במלל האמריקאי, ברטוריקה האמריקאית. לפני חצי שנה, יושב ראש המטות המשולבים של ארצות הברית, היוצא, שבינתיים כבר עזב את תפקידו, מרק מיילי, אמר, שמחויבותה של ארצות הברית למניעת איראן גרעינית שרירה וקיימת, ארצות הברית לעולם לא תיתן, שימו לב פה החלק החשוב, לעולם לא תיתן לאיראן להציב נשק גרעיני.
מה זה אומר להציב? כן, אבל לא לשים אותו על המדף.
בדיוק ככה, בדיוק ככה. עכשיו, פה אפשר לבוא בטענות, רק לאדם אחד שהרבה מייחסים לו את התואר, מייחסים לו את התואר אבי הפצצה הגרעינית האיראני, וזה מר בנימין נתניהו.
לא, הוא האיש השישי הכי חכם בעולם.
זה בסדר, זה חוץ המעיץ. עכשיו אני אגיד לכם עוד משהו. אתם הרי הלחם והחמאה שלכם זה נושאים כלכליים. אם ארצות הברית בכלל מאיימת על איראן בכזה דבר, אם יש איזה תקרית צבאית במפרץ, שבעקבותיה איראן סוגרת את מיצרי הורמוז, או לפחות מבעירה שם בעירות גז ונפט, מחיר הנפט עולה ל-130-140 דולר לחבית, ובאותו רגע ביידן לא יהיה נשיא.
כן, נכון.
אתה מכניס את האמריקאים לקיץ עם דלק שעולה 6 דולר לגלון, במקום 2.5, או אני לא יודע כמה זה עכשיו, וביידן לא נשיא, זה נורא פשוט.
תגיד לי, אבל ביידן מוכוון אך ורק על ידי השאלה אם הוא יהיה נשיא, או שיש בו יותר גדולה מזה?
ממש לא. אני רוצה להגיד משהו, אנחנו
לא חפים. לתחושתי יש בו הרבה יותר גדולה מאשר אם הוא יהיה נשיא.
אני גם חושב.
להבדיל ממנהיגים אחרים שאנחנו מכירים.
וגם כל הטענות שהוא לחץ על נתניהו, כי הערבים במישיגן אמרו לו שהם לא יבואו להצביע בנובמבר, זה הבל הבלים. תראו, אם תעקבו אחרי השבוע האחרון על השיח בתוך וושינגטון בנושאי מדיניות חוץ, שני דברים היו מאוד בולטים. אחד, סיוע לאוקראינה, ושתיים, העמקה מאוד משמעותית בברית האמריקאית-יפנית. אני מזכיר לכם שהאתגר שהאמריקאים מגדירים אותו בעשורים הקרובים הוא סין, הוא לא חמאס. אם תשימו לב באותה תקופה, אני מדבר על השבוע האחרון, אבל לכו אפילו אחורה חודש, האמריקאים כמעט לא מדברים יותר, לא על תוכנית ביידן, ולא על מדינה פלסטינית, ולא על אף אחד מהדברים האלה. הם בעצם הרימו ידיים מהעניין הזה ששמו בנימין נתניהו, לא כי הם לא יכולים ללחוץ, אלא כי הם לא רוצים ללחוץ. עכשיו, בא ביידן ואומר, אמרת את זה קודם, סמי, בצדק, אני חושב. אומר ביידן, תקשיבו חברים, התוכנית שלי יש בה המון פגמים, אבל אין אחרת, בואו נתחיל. אבל כשאתה יושב בממשלה, שמיקי זוהר מבטיח להפציץ את טהרן, יש אחד שקרוי, מתהלך ברחוב עם הכינוי שר לביטחון לאומי, מר בן גביר,
כן.
אחד שמדבר ישירות עם הקדוש ברוך הוא שמנחה אותו מה להצביע.
כן, אנחנו מכירים את הדינמיקה הזאת, גם פתחתי איתה, אבל אני רוצה לשאול אותך שאלה שהולכת לשבוע, 10 ימים אחורנית. כי גם שם הייתה שיחה בין ביבי לביידן, ואז ביידן אמר לביבי משהו, שלמחרת ביבי בא כאילו שהגננת שמה אותו במקום, מיד הוא פתח את, את,
ה,
את, את המסעיות ההומניטריות, ביום. במקום 100 קודם כן. של, ל, 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 500 או 600.
כן, כי זו...
מה הוא אמר לו שם? איזה, סליחה שאני אומר, אבל איזה מקל, או אולי לחלופין איזה גזר, הוא שם לו על השולחן, שביבי בין לילה פתאום התהפך, ולמרות הצעקות של השופרות וכל מה שדיברנו עד עכשיו, הוא פשוט עשה את מה שביידן נראה לו, כולל מה שקורה היום, שיש חזרה של אנשים מהדרום לצפון ברצועה.
אתה כמובן מדבר, איתן, על התגובה האמריקאית הדי חריפה בעקבות ההרג בשגגה של
נכון,
השבעה עובדים של
נכון.
World Central Kitchen, שאיך אומרים בשפה אקדמית, לביידן עלתה ג'ננה לראש, וכפי אני אראה גם לגברת ביידן ולגברת הריס סגנית הנשיא ולמזכיר המדינה בלינקן. זה כולם, זה יצבן את כולם. כי... לא רק שהבעלים של הארגון ההומניטרי הזה הוא תורם גדול של ביידן, אלא זה ארגון הומניטרי שחילק אוכל בעוטף עזה אחרי השבעה באוקטובר.
כן, נכון.
כלומר, אין פה שום אג'נדה פוליטית שאתה אומר Human Rights Watch הם נגד ישראל ואמנסטי הם אנטישמים. פה זה הלמד וב צדיקים.
בהחלט.
ואז הוא חטף עצבים. עכשיו אתה שואל שאלה נכונה. מלבד העצבים, מה הוא אמר למר נתניהו ששינה את מדיניותו? כפי הנראה שהיה פה איום, אולי ישיר, אולי מרומז, אולי בשיחת טלפון הזו, ואולי זה גם נאמר בידי מזכיר ההגנה אוסטין ליואב גלנט שביקר שם בשבוע שעבר, לפני 10 ימים. חברים, אם אתם לא תתעשתו בעניין ההומניטרי בתוך שעות ולא ימים, זה ציטוט, תשכחו ממערכות נשק. ושימו לב מה קרה, מיד אחרי שישראל התחילה להעביר את המסעיות, האמריקאים הודיעו שהם משחררים או מאשרים את העסקה של 27 מטוסי F-35, למרות שמועד ההספקה שלהם הוא רק בעוד 3 שנים, אבל זה לא משנה, אבל גם העברות של תחמושת מיידית. כלומר, היה פה איום לא בשינוי מדיניות, אלא בהחלטה אד הוק נקודתית, כנראה, זו ספקולציה שלי.
לא, אז זהו, אז זה שם אותנו, אין לנו תשובה, ובזה נסיים, אבל תקן אותי.
לא, יש תשובה, כי ממה שאתה הצגת איתן, מה ביידן, שאגב הוא די קשה למידה בנושא של נתניהו, אבל מה ביידן כן למד מהתקרית הזו? שעל נתניהו עובד רק כוח. כן. לא שכנוע, לא הבנה, לא דיאלוג של בני
לא, ברית. אני, רק עם זה כוח. אני רוצה לסיים, אני מסכים איתך לחלוטין, ופשוט אנחנו חייבים לסיים, אבל... האם ביידן גם אמר לפנות בוקר לנתניהו שאם הפעם תפתיע אותי שוב עם איזה פעולה מהסוג שעשית בשגרירות האיראנית בדמשק, אז מה שאמרתי לך לפני שבועיים יקרה?
אני לא חושב שהוא צריך להגיד את זה, אני חושב שזה מרומז, גם עם נתניהו שיש לו אנגלית טובה מאוד, בשיחות עם נשיאים אמריקאים תמיד האנגלית שלו הופכת לבינונית. הוא לא תמיד קולט, הוא לא תמיד מבין מילים, הוא לא תמיד מבין ניואנסים. התשובה לשאלה שלך היא כן, אני חושב על שזה לא היה קשור רק להתקפה דומה בנגד משמרות המהפכה.
אלא באיראן עצמה, כן, ברור.
בדיוק, אלא אם אתם מחר בבוקר תמשיכו עם ההצגות רמבו שלכם, ותאיימו, ואז תעשו משהו, אני לא איתכם. אני חושב דרך אגב, אני יודע שאין לנו זמן, אני חושב שזה מסר שבאמצעים עקיפים, אולי ישירים, אני יודע, אבל בטוח עקיפים, האמריקאים העבירו לאיראנים בשבוע האחרון. כשהאיראנים התחילו לאיים, האמריקאים אמרו, תקשיבו טוב, אנחנו מבינים שנשברה פה פרדיגמה, שנשבר פה דפוס, שזה לא מלחמה חשאית, זה לא מערכה בין מלחמות, פגעו לכם בזה, הבנו. אתם חייבים להגיב, הבנו. אם תגבילו ותחילו ותמתנו את התגובה, אנחנו לא בעסק. אם תעמדו בזה, אנחנו נעמוד בזה. וזה מה שקרה.
אז רק במשפט אחד על העניין הזה, אני רוצה להזכיר לך שבמלחמת המפרץ הראשונה נורו לעבר ישראל, נדמה לי 38 סקאדים.
39.
39. הלילה, משהו כמו 300 כלים בלילה אחד, לא בחודש, כמו שהיה במלחמת המפרץ. אי אפשר להגיד, נכון שהתוצאות הן לא תוצאות הרסניות, לא קרו דברים נוראים ואיומים, אבל אי אפשר להגדיר את הפעולה האיראנית כפעולה מתונה. אלא אם כן הם סומכים לא, יותר, היא, יותר מדי על מערכות היא, ההגנה אני, שלנו.
אני אגיד לך איפה היא מתונה. כשאתה מודיע מראש, שבוע מראש, מה אתה הולך לעשות בערך, כשאתה כנראה מדליף בצורה כזו שהמודיעין האמריקאי והמודיעין הישראלי יודעים בדיוק מתי תהיה התקפה, ולאן יוכוונו הטילים. הרי אתמול, שעות לפני, כבר היו גורמים בישראל מעריכים שיהיו שלושה גלים, גל של כתבם, כן. גל של טילי שיוט וגל של טילי קרקע. כשאתה מודיע את כל זה, כשאתה יודע, אתה איראן, יודע שזמן המעוף ומסלול התעופה של חלק גדול מהכלים האלה הוא כמה שעות, באיפשהו בין 20 דקות לטיל שיוט, לתשע שעות. אז הוא
אומר, תורידו אותם, בבקשה.
Do the math.
זה בדיוק, אני לא אומר שהם רצו, אבל אני חושב שמבחינת פוטנציאל ההסלמה, הם ידעו שזה מה שיקרה, ולכן מבחינתם, מבחינת האיראנים, אני לא מומחה לאיראן, אבל אני משער רק, הם רצו לעשות הצגת תכלית. אנחנו יכולים לשגר בו זמנית מאות אמצעים, טילים, yeah. טילי שיוט, כתבאמים. פעם הבאה אנחנו נרכז את הכל על אזור הקריה, או אזור בתי הזיקוק, או אזור רמת דוד, וכן הלאה, וכן הלאה. או רחוב שוקן, רחוב שוקן למשל.
באנו לא יגור, אנחנו לא מעורבים בסיפור הזה.
חשוב מאוד, חשוב.
אלון פילקס, נעמת לנו כרגיל, תודה.
תודה רבה לכם, חברים.
שלום לדפנה מאור.
שלום.
עורכת הכלכלה הגלובלית שלנו, כמובן, קודם כל אנחנו מדרגים אליך, אני יכול להיות שסמי דיבר איתך באחד הימים שהגשנו בנפרד, אבל...
לא, זה בסדר, זה גם על דעתי.
לא דיברנו הרבה זמן, ואני מנצל את ההזדמנות הזאת בשביל להגיד שהתגעגענו, זה אחד. שתיים, קיימנו לפני דקות אחדות שיחה ארוכה עם אלון פינקס, מי שהיה קונסול ישראל בניו יורק, ואז ניסינו לעשות סימולציה של השיחה אמש, אתמול בלילה, בין ביבי נתניהו לבין ג'ו ביידן, ובמסגרת הניסיון הזה גם דיברנו על מה שלא נאמר, אבל היה בתוך השיחה, ואחד הדברים שהוא ציין שם, שמבחינה כלכלית, ביידן עם הנפט, כתוצאה מנגיד השתוללות ישראלית, יגיע ל-120-130 דולר לחבית, אז ביידן בוודאות, לשיטתו של אלון פינקס, מפסיד בבחירות בארצות הברית. ובדרך כזו או אחרת, הוא רוצה להעביר את זה לבנימין נתניהו. הוא בטח לא יגיד את זה בצורה מפורשת, אבל הוא רוצה שנתניהו יבין את העניין הזה, ולכן ירסן את עצמו בתגובות שהוא יבצע או לא יבצע כנגד איראן. ומזה אני רוצה להתחיל. איך נכון להיום הגיבו, נכון להיום לא, כי אין מסחר, יום ראשון, אבל איך בשבוע שעבר לקראת הפעולה האיראנית שווקי הנפט הגיבו?
אז שווקי הנפט, נפט קודם כל זה הסחורה הכי גיאופוליטית שיש, זה הפך אותה למאוד מאוד מעניינת, למרות לכאורה הדיחה של החשיבות שלו בכלכלה העולמית, משתמשים בו פחות מבעבר בגלל אנרגיות חלופיות וטכנולוגיות יותר מתקדמות, אבל כשהנפט משקף וגם מזיז בעצם מלחמות ומדינות ובחירות, כמו שאמרת. מה שקרה מתחילת השנה זה שיש שלל גורמים שגרמו לזינוק של כ-20% במחירי הנפט הגולמי, ואחד הגורמים הוא כמובן יציבות פוליטית, גיאופוליטית, כלומר מלחמות,
שזה בעיקר אנחנו או בעיקר אוקראינה-רוסיה? או שניהם, חצי-חצי?
חייבת לציין שהתגובה של הנפט למלחמת עזה לא הייתה גדולה. בעזה קודם כל אין לא שואבים שם נפט. זה נחשב כמלחמה יחסית מוכלת ולא גולשת, אלא גם אם לבנון מתערבת וגם זה פחות מעניין את שוק הנפט. אבל מהרגע שהחות'ים הצטרפו לסיפור ושיבושים בים האדום, זה גם התובלה של המחליות נפט עצמן, שלא יכולות לעבור בתעלת סואץ, וגם אוניות שמקיפות את היבשת עם הנפט, כל האוניות שבעצם מקיפות את היבשת מבזבזות יותר נפט, אז כל הדברים האלה חברו להעלות את מחירי הנפט מתחילת השנה, לרמות שלא נראו כבר די הרבה זמן, אנחנו מדברים על 85-90 דולר לחבית לשני סוגי הנפט הראשיים בעולם. עוד גורמים שהשפיעו על הנפט, זה החלטה של מקסיקו פחות לייצא נפט גולמי מהסוג שיש להם, שזה נקרא נפט כבד. למה? כי הם מייצאים את הנפט, מזקקים אותו במקום אחר ומייבאים בחזרה דלק, וזה יצא להם יותר מדי יקר. שיבושים, יש עוד מלחמות בעולם, אנחנו שקועים בעצמנו בצדק, אבל יש בסודן ויש בלוב ויש בכל מיני מקומות, נקרא לזה סכסוכים, מתיחויות, התקדשויות שמשפיעות על הנפט.
כן, אבל כשאנחנו מדברים על המזרח התיכון, אז זה באמת המקום אולי שהעולם מתעניין בו במהלך הרבה מאוד שנים, בעיקר בגלל נפט, אין מה לעשות. והשאלה אם האירוע אתמול מתייחסים אליו או התייחסו אליו בשווקים כאל אירוע נקודתי של החטפנו מעלומה, חטפנו מעלומה ומרגיעים, או שאתה יודעת, לפי החוזים ולפי המספרים והציטוטים, מדברים על אירוע אחר.
יש עלייה ברמת הסיכון, בטח של הספקת הנפט. א', איראן עצמה היא יצואנית של נפט, גם למרות שהיא נתונה תחת סנקציות.
צריך להזכיר שהיא גם עצרה איזה אונייה שיש לה קשר מסוים לישראל, אז גם העניין הזה כמובן מגביר את
המחיר. כן, אבל היא לא יצרנית קטנה, היא יצרנית השישית או השביעית בגודלה בעולם.
לא קטנה בכלל.
התפוקה של איראן, פשוט נכנסתי קצת למספרים, היא כ5% מסך הכל.
לא, לא רק יצרנית, בכלל כל הסביבה שלה, גם אנחנו מדברים על סעודיה.
אז אני אומר, היא לבד מייצרת 5% מהנפט בעולם, והמחיר נקבע תמיד בשוליים, אתה לא צריך לייצר 50% בשביל להשפיע, לייצר, להפיק.
נכון.
להפיק, ושתיים, כמו שאתה אומר, בדיוק, זאת אומרת, אם היא מחליטה לסגור שם, או לעשות את החיים קשים במיצרים שבו שליש מהנפט העולמי יוצא, הסוחרים לא יעססו לעלות את המחיר, מחפת להם.
לגמרי, אין ספק שמשבוע שעבר למחר, כשהמסחר ייפתח, גורם סיכון קפץ, עם ג'יי פי מורגן חזו עלייה בערך 10 דולר, מ-90 ל-100, שבוע שעבר או לפני זה, ועכשיו זה נראה ודאי, והשאלה איפה זה יעצור אחרי 100. כל זאת, כמובן, בהנחה שתישאר היא הוודאות, ולא תהיה התקפלות כללית של כל הצדדים. יש איזושהי גישה שאני רואה אותה באינטרנט, שאנשים אומרים, הלוואי שזה בעצם ייתן לאנשים את הזפתה הנחוצה, כדי שהם יבינו שצריך להרגיע, לעשות שלום, או משהו כזה, שזה כמובן, אנחנו יודעים בעצם, בני אדם זה הפוך ממה שבדרך כלל קורה. כשחוטפים מעלומה, אז הכל נהיה עוד יותר טרוף. אני רוצה להתייחס לשאלת הבחירות בארצות הברית, כי הרבה ישראלים חושבים שבגלל שהשמאל האמריקאי נורא מתנגד למדיניות של ביידן, הוא הולך להפסיד את הבחירות על זה, וישראל ועזה או החמאס אשמים אולי אשמים או אחראים לזה שדונלד טראמפ ייבחר. ואני חושבת שזו הערכת יתר של תשומת לב של אמריקאים ליחסי חוץ. מה שאי אפשר להפריז בהערכתו, זה כמה חשיבות אמריקאים נותנים למחיר של הדלק שממלאים במכונית שלהם. ואנחנו זוכרים כשאחרי מלחמת אוקראינה, שהיא פרצה, הדלק בארצות הברית כבר קפץ לכיוון ה$5 לגלון, ומה שהממשל עשה זה לפתוח את המאגרים האסטרטגיים ולהזרים נפט. עכשיו, חייבים לציין, זה לא המאגרים האסטרטגיים עצמם שהורידו את מחיר הנפט, אלא ההבנה שארצות הברית תעשה ככל שביכולתה, כדי שיהיה נפט יזרום לבתי זיקוק, והדלק לא יתייקר, לא יהיה מחסור בדלק, ולא יהיה מחסור בנפט לבתי זיקוק.
וצריך גם להוסיף שארצות הברית היום היא יצרנית הנפט הגדולה בעולם, זאת אומרת, שוכחים את העניין הזה, תמיד אנשים יש להם בראש, סעודיה, רוסיה, אבל בטכניקות של פיצוח ופרקינג וכל הדברים האלה, אמריקה היום היא המפיקה הגדולה בעולם.
כן, היא self-contained בעיקרון, ויש לה מספיק נפט משלה, רק צריך לזכור שהנפט האמריקאי כוחות השוק פועלים עליו, ברגע שהמחיר קצת יורד, אז סוגרים את, סוגרים את הברזים, בתקופה שהנפט היה חלש יותר, המון שדות נפט של נפט פצלים נסגרו, הם בטו סופית, לא באופן זמני בלבד, ולהתניע מחדש תפוקה נוספת, זה לוקח זמן, ולכן זה מורכב, זה לא כזה פשוט, אבל זה נכון. עכשיו, התייקרות של דלק תגרום לנשיא מכהן להפסיד את הבחירות, וביידן רוצה קודם כל שהנפט לא יעלה, ודבר שני, אם הוא יעלה, הוא יעשה את הכל כדי שמחיר הדלק בארצות הברית יהיה מתון יותר. אגב, כשנפט מתייקר, קורה עוד משהו.
נכון. יש עוד כמה מעגלים.
כן, כמעט כל מוצר בעולם זקוק לנפט באיזושהי צורה. פלסטיק זה תזקיק של נפט בסופו של דבר, אבל גם כל מוצר שהוא לא מיוצר מקומית נוסע בדרכים, בכבישים, בים ובאוויר. ואז המחיר של הנפט נכנס כתשומה במחיר, במרכיב עלויות. ואז האינפלציה מתחזקת, והבנק הפדרלי לא יכול להוריד את הריבית,
ואז המניות יורדות, ואז הציבור האמריקאי מתוסכל, כמו שקרה ביום שישי.
תראה, גם הריבית לכשעצמה, ריביות משכנתאות שקפצו משפל היסטורי לכמעט פי שניים שלושה, זה מתסכל את הציבור האמריקאי, ויוקר המחיה, זה דבר שנשיא יכול, לא רק בגלל הדלק, שאנשים בארצות הברית תופסים את הכלכלה כנתונה בקשיים, כי הם משלמים 20% יותר ממה שהם שילמו לפני, לא יודעת, כמה שנים.
יוקר המחיה בארצות הברית, בערים הגדולות, הוא די מטורף עכשיו.
כן. ולכן, נפט זה מכתיר מלחים ומוריד אותם, וכדאי לעקוב אחריו בתשומת לב, בנוגע למלחמות ובנוגע לבחירות, ובאופן כללי, הכלכלה העולמית. אגב, זה סוג של עניבת חנק שהוא חונק את עצמו הנפט.
נכון.
כשהמחיר של הנפט עולה ועולה ועולה ועולה, בסוף יש איזשהו סוג של מחנק למי שצורך אותו, ואז מצמצמים פעילות, ואז...
רגע, זה יקר מדי, אז כבר לא עושים טיול ביום שישי עם האוטו, והביקוש יורד חזרה, וזה...
ואחרי כל הניתוח הזה, עדיין נצטרך לחכות למחר, לראות את פתיחת השווקים בעולם, ואיך הם מגיבים באמת לאירוע הזה, ולמה שיקרה עד אז.
ואנחנו בעיקר מתרשמים שיש איזה אחד, לא חשוב איך קוראים לו בישראל, שמסתובב עם פח של דלק, ומאיים...
מה אתה רוצה מהפח?
פח של דלק, ומאיים לשפוך אותו ולהציט אותו על...
נפנה מאור.
על כל האזור.
תודה, תודה נפנה.
תודה רבה.
שלום לגור מגידו.
נהלן.
התחקירן שלנו, אתה חושף בשבוע שעבר, ככה בלי להתייעץ עם האיראנים ועם כל הגורמים האזוריים שפועלים, סיפור ענק, שאיכשהו העניינים הביטחוניים אולי קצת ככה משאירים אותו בצד, אבל אנחנו פה בשביל, בדיוק בשביל העניין הזה. סיפור שבו יש חשד שמפכ"ל המשטרה לשעבר, יוחנן דנינו, קיבל שוחד, והרבה מאוד שאלות שעולות, סביב מה תעשה היועצת המשפטית לממשלה, פרקליט המדינה בעניין הזה, איך זה שלא מעמידים אותו לדין פה? אז תתן לנו את סיפור המעשה ככה, אבל בצורה ידידותית ומסודרת, איך כל העניין הזה החל?
טוב, אז סיפור טיפה ארוך, אבל אנחנו מאוד נקצר אותו. יש עורך דין שקוראים לו אבי לוי, עורך דין ישראלי, פליליסט, ב-2013, הוא נחשד באיזושהי פרשה של הלבנת הון, מקבל טיפ יום לפני מעצרו המתוכנן ובורח מהארץ, ומגיע לניו יורק. בניו יורק הוא הופך למין עד מדינה, או לפחות חותם על הסכם שיתוף פעולה עם הרשויות בארצות הברית, הופך בעצם לעד חשוב נגד דן גרטלר, מיודענו שכתבנו עליו די הרבה אצלנו, וחושף בעצם את כל השוחד שלכאורה הוא היה מעורב בו בארצות הברית, ומורשע במסגרת תיק חסוי, שהופך לחסוי בגלל חשש לחייו של אותו אבי לוי, ובמסגרת התיק חסוי מסתבר הוא לא מעיד רק על שוחד בקונגו, שבו עסקנו בדמרקר די נרחבות בעבר, אלא גם בשוחד בתוך רשויות האכיפה בישראל, הוא בעצם מודה שהוא שיחד בהוראתו של גרטלר, בכירים ברשויות האכיפה, לרבות מפכ"ל משטרת ישראל.
שיחד אותם לאיזה מטרה?
כדי לקבל הדלפות מחקירות, וכדי לקנות הגנה מפני החוק הישראלי, מה שמשתקף בין היתר בסיפור הבריחה שלו.
ואנחנו יודעים שתמורת השוחד הזה הוא קיבל את מה שהוא ביקש?
אז אנחנו יודעים, מה שאנחנו יודעים להוכיח הוא יחסית מוגבל, עוד שנייה נסביר, המסמכים שלנו הם לא מסמכי התיק החסוי, אלא חלק ממסמכי ההרשאה שהוגשו בצורה מושחרת לתוך תיק אזרחי. אז יש לנו ציטוטים שהצלחנו לבאר מתוך המסמכים האלה, בין היתר יש שם ציטוט, אפשר להגיד אותו בצורה הכי חד משמעית, שיחדתי את המפכ"ל הישראלי. עכשיו איך אנחנו מזהים שהיה חשד לשוחד למפכ"ל לשעבר יוחנן דנינו? מסתבר, הבדיקה שלנו מעלה שבאיזשהו מועד שאנחנו לא יודעים אותו במדויק, עבר מידע מודיעיני מארצות הברית לישראל, שאותו אבי לוי מוסר מידע שמפליל את יוחנן דנינו. והוקם איזשהו צוות חשאי במשרד המשפטים ובמשטרה, היו חברים בו שי ניצן וקורש ברנו, ויכול להיות שחברים נוספים, אבל אלה השמות שאנחנו הצלחנו לאשר כרגע. והם נוסעים לאיזושהי פגישה או יותר מפגישה עם אותו לוי, הוא מפסיק לשתף פעולה והם זונחים את הנושא. לדברי משרד המשפטים והמשטרה, הם בכלל לא ידעו שהוא הורשע במסגרת התיק החסוי, הם לא יודעים מה הראיות שעל בסיסן הוא הורשע בתיק החסוי, ולמעשה הם כנראה פיקששו את הבדיקה הזאת שהם עשו, אנחנו לא יודעים מתי. ולכן בעצם הפרסום מביא לאיזושהי תוצאה שיש איזשהו תיק בארצות הברית, מדצמבר 2015, שבו הורשע עורך דין ישראלי בשוחד למפכ"ל, והתיק כנראה כולל ראיות או טענות לשוחד לבכירים נוספים ברשויות האכיפה בישראל, והוא סגור, לא יודעים מה יש בו, והרשויות בישראל יצטרכו להחליט מה הן עושות בעקבות הפרסום.
אבל איזה עניין היה להם לא להתקדם עם זה לרשויות בישראל? לכאורה יש פה סיפור, אתה יודע, סיפור ענק.
זה רעידת אדמה בשלטון החוק הישראלי, שוחד למפכ"ל, כדי שלא יחקור אדם, את דן גרטלר, שאנחנו מכירים.
כן, שזה גם אגב השנים הרלוונטיות, זה השנים של תיק ליברמן, שגם בו היו עדויות רבות לחפרפרת וכו'. אבל תראה, אני לא יודע, אני לא רוצה לייחס לאף אחד מניעים, אני רוצה כן להדגיש איזושהי נקודה שהיא סופר חשובה, היא גם נותרה בלתי בהירה באין תגובה של משרד המשפטים, כי עד היום משרד המשפטים לא הגיע. תראו, מחש לא ידע על הבירור הזה שנעשה, בכלל. אורי קרמל, ראש מחש באותה עת, שמע על הסיפור הזה לראשונה ממני, בשיחת טלפון בינואר, ואז בעצם גם בכתיבה של התחקיר הייתה דילמה גדולה איך להציג את זה, מה זה, איזשהו משהו שנקבר, למה מחש לא ידעה, ובתוך משרד המשפטים, כשניסו להגיב לכתבה, היו גרסאות שונות. הייתה גרסה אחת שהנושא הזה התברר בימי יהודה ויינשטיין, ויהודה ויינשטיין היה זה שריכז אותו. אם זה נכון, לפי ציר הזמן, זה אומר יהודה ויינשטיין עד ליום פרישתו יוחנן דנינו היה נחשב שוטר. מה שאומר שמחש הייתה צריכה לדעת, מה שאומר שעצם זה שמחש לא ידע עושה את העניין לא תקין. אלא שהייתה טענה גם אחרת במשרד המשפטים. היה אדם אחר שאמר לא, זה התברר בימי מנדלבליט. ואם זה נכון, אז זה בסדר שמחש לא ידע. ומשרד המשפטים מסרב עד עכשיו להתחייב לתאריך, שבו התברר העניין הזה, שזו שאלה קריטית, כי זה בעצם אומר האם הנושא הזה טופל כראוי או כוסתח. כן. ונכון לעכשיו הם מסרבים להתחייב לתאריך, הם טענו ערב הפרסום שזה היה שבוע שלם היה להם לברר את זה, ומאז חלפו עוד 4 ימים, הם טענו שלא היה להם מספיק זמן לאתר מסמכים. אנחנו נתנו להם עוד דדליין, באיחור של עוד שבוע, אנחנו גם נעדכן את הקוראים שלנו, אם בשבוע הזה הם מצאו מסמכים או לא מצאו מסמכים, לא נניח לזה. בהנחה שכן זה קרה, התיאוריה המקלה יותר, שזה קרה בימי מנדלבליט, אגב מנדלבליט עצמו לא זוכר את זה בכלל, וגם ויינשטיין עצמו לא זוכר את זה בכלל, בהנחה שזה כן קרה בימי מנדלבליט, אז יכול להיות שזה פיקשוש, אבל אם זה קרה לפני כן, זה כבר לא מלא.
כן, אבל אוקיי, כשאתה מסתכל על התמונה, בסופו של דבר, נכון להיום, כשמתוך ההשחרות והדברים, הוצאת ציטוט של עורך דין ישראלי, שאומר לבית משפט האמריקאי, ומורשע בזה, שנתתי שוחד למפכ"ל ולאנשים אחרים, איזה ברירה יש ליועצת המשפטית הנוכחית שלא לבוא ולפתוח בדיקה ראשונית או חקירה מה יטענו שם? שזה, יש על זה התיישנות, שהוא כבר לא, שוטר? זאת אומרת, להשאיר את זה כמו שזה נראה בלתי אפשרי.
תראה, לדעתי, מבחינה חוקית יבשה, אין שום ברירה. הדבר שעובד לטובת האי-ברור הוא פשוט העניין האיראני פה, שנפלנו, זאת, קבלנו לעצמנו דדליין לפרסום, וקרה מה שקרה עכשיו עם האיראנים, וזה ממש לא במרכז תשומת הלב, זה משהו שנותר בצד, אז יכול להיות שבחסות זה יהיה יותר קל להשכיח את העניין, יכול להיות, אני לא פוסד, מבחינה חוקית לדעתי, אין שום הסבר הגיוני לא לברר. עכשיו נגיד כמה מילים על ההתיישנות. א', לא ברור שזה התיישן, כי על פי ההרשאה של אותו אבי לוי, הוא נתן את השוחד למפכ"ל הישראלי עד נובמבר 14.
10 שנים, נכון? הם התיישנו
כבר במקרה הזה. נכון, מה שאומר שיש זמן עד נובמבר 24, לפחות לפעולות האחרונות, כנראה, העניין של התיישנות הוא עניין מורכב. דבר שני, יש חוק למאבק בארגוני פשיעה במדינת ישראל, ואני חושב שארגון שמשחד, על פי העדות של אבי, במאות מיליונים באפריקה, ואחר כך גם משחד ברשויות האכיפה בישראל, כדי שהם לא יחקרו אותו, אז הוא יכול לענות להגדרה הזאת, הכל לכאורה, לפי הדברים שתיאר לוי.
אם רוצים.
שבו הוא רושע.
אם יש נכונות, אם יש רצון.
נכון, החוק הזה, ההתיישנות, על פי החוק הזה, היא 15 שנה, ככה שאין בעיית התיישנות בכלל, ובכל מקרה, היו מקרים בעבר גם שהורו על חקירה, גם כשיש חשש להתיישנות, בגלל שהתיישנות היא לא על על החקירה, היא על העמדה לדין. ואם רוצים לברר נושא כל כך אקוטי, טענה כל כך עמוקה, לשחיתות כל כך עמוקה, ברשויות האכיפה עד למפכ"ל עצמו, אז באמת שאין תירוצים, להגיד לך שזה יקרה, אני לא יודע, אתה יודע, אנחנו לא חיים באותה מדינה שחיינו בה לפני 5 שנים,
זה נכון.
ולפני 4 שנים, גם כנראה לא לפני שנה, והרשויות פה נחלשו בצורה מטורפת, שלטון החוק נחלש בצורה מטורפת, גם הביטחון נחלש בצורה מטורפת.
לא, אבל אתה יודע, דווקא פה בעניין הזה, גור, אני חושב, יכולות להיווצר לפעמים סיטואציות שבהן יהיה למאן דהוא עניין, דווקא להחליש את המשטרה, להציג אותה כיותר מושחתת ממה שהיא, ואז באמצעות, אתה יודע, החתמתה והשחרתה, מי שיעשה את זה יצא נזכר בתיקים אחרים שיש לו. אולי זה יכול לקרות?
כן, תשמע, הדבר הזה הוא, זה קצת כמו פרשת רות דוד, שתמיד נשלפת כדי להראות איך הפרקליטות לא בודקת את עצמה כמו שצריך, לא מבארת שחיתות עד הסוף וכולי, כשזה בתוך המערכת.
כן, כי אתה יודע, אם כולם מושחתים, אז אף אחד לא מושחת, ככה זה עובד.
כן, תשמע, בעיניי, כן, אמנם אני ודאי לא אובייקטיבי, כי זה גם סיפור שעבדתי עליו יותר מחודשים ארוכים, אבל אני חושב שגם מי שיסתכל על זה בעיניים אובייקטיביות יסכים, זה לא דבר שאפשר להשאיר אותו בלתי מבורר בכלל, להגיד לך שזה יקרה, אני בכלל לא בטוח, אבל אני חושב שאם במשרד המשפטים יש מישהו שעוד בכלל מקווה שיום אחד המקום הזה ישתקם, ואז במסגרת זה שהוא ישתקם גם יישאר פה איזה עיקרון של שלטון חוק, שהאופטימיות אינה רבה, אבל אם רוצים, אז אי אפשר לא לברר את הדבר הזה, כן. פשוט אי אפשר.
יפה, גור מגידו, כל הכבוד
על הסקופ, על הסקופ,
צריך להגיד שעבדת על זה חודשים ארוכים.
אנחנו נדאג
שנציק
ליועמ"שית ולמשרד המשפטים, עד שהיא תיתן תשובה, היא צריכה לפחות להתייחס.
100%.
תודה. זהו, עד כאן האינטרסנטים ליום, איתן אבריאל, תודה רבה לך.
סמי פרט, תודה רבה לך, לך לישון.
לא, אני לא רוצה לישון, אני רוצה להגיד תודה לנערה מלכין ולאברי רוזנצבי שעורכים אותנו. ניפגש מחר, אותה שעה, אותו מקום. אם ירצה,
ביידן.
ביידן. ביי ביי.
ביי.